שלום לכולם, עצרנו בשיעור הקודם בפסוק המוזר שגוליית נהרג פעם נוספת על ידי איש אחר לא בשם של דוד. אמנם חז"ל אומרים שאלחנן בן יערה מבית לחם זה שמו הקדום, שם הילדות של דוד. ומספרים פעם נוספת שהוא הרג אותו, אבל בפשט זה נראה בדיוק להפך. שדוד לא יוצא יותר למלחמה, כמו שכתוב בהתחלה, וכדי לא לחבות את נר ישראל, והמסקנה בשיעור הקודם הייתה שלא רק שהוא לא מכבה את נר ישראל, הנר הישראלי הזה מדליק מדורה גדולה. והנה הראיה שגם כשדוד לא יוצא, יש עוד גוליית אחד בגת, ואפשר שאולי יש עוד 10 כאלה אפילו, ומישהו אחר הורג עכשיו. לא צריך דוד בשביל להרוג גוליית. יכולים גם אנשי סיירת מטכ"ל לעשות את העבודה. הגענו לפסוק, פרק כ"א פסוק כ'. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו 6 ו-6, 24 מספר. כן? אם אנחנו לא יודעים לספור את כמות האצבעות שיש לו ברגליים, להכפיל כפול 4. כן? יש לו 6 אצבעות ביד ו-6 אצבעות ברגליים. אגב, למה זה כל כך משמעותי? כאילו... אז אם הוא נותן סטירת לחי, זה כואב קצת יותר, כי יש 6 סימנים על הלחי. להחזיק חרב, הוא מחזיק אותו באותה צורה. יש בזה כנראה משהו מפחיד, יש בזה משהו כנראה אלילי, עשו מזה איזה הו-הו. כן, הדיפקט בייצור הזה עושה, יש פעם שהייתי ילד בארצות הברית, היה מוזיאון של כל מיני חיות משונות. כבש עם 2 ראשים, פרה עם 6 רגליים, כל מיני כאלה דברים. אתה ברגע הראשון אתה נגעל, אחר כך אתה אומר, משונה. דברים משונים יש בעולם. אז הנה יש אדם עם אצבע יתרה, בכל יד ובכל רגל. וגם הוא יולד להרפה. אין? עוד אחד. ויחרף את ישראל, ויקהו יהונתן בן שמעה אחי דוד. אין? שמעה הוא אחי דוד, יהונתן בן שמעה. אגב, אם אחי של דוד קורא לבן שלו יהונתן, אז קודם קוראים שהוא צעיר לימים, ואפשר להבין גם את ה... שלא רק דוד אוהב את יהונתן, גם אחי דוד מבינים את ערכו של יהונתן. כן? אז הנה לכם מבצע יהונתן השני. מבצע יהונתן שאנחנו מכירים, שאוטוטו ימלאו לו כך וכך שנים, הוא השלישי. מבצע יהונתן הראשון זה שהוא טיפס בידיים והרגליים והרג שם את הפלישתים, נכון? שמואל א' פרק ג' י' ד'. והנה מבצע יהונתן השני, יהונתן בן שמעה. היה בחידון התנ״ך, היה אפשר לשאול שאלה כזאת. כמה מבצעי יונתן יש בתנ״ך? הנה לכם, תשובה. את 4 אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. אגב, מה שמעניין פה, זה שהעיר גת לא הייתה אמורה להילחם בדוד. כאילו, מה הסיטואציה? בואו ננסה לכם לחשוב, זה קצת משונה. כי הרי דוד... כשהוא עולה לשלטון, הפלישתים רוצים ללחם איתו, נכון? בעמק רפאים, ואחר כך בזה ובזה, ובסוף דוד מנצח אותם, לוקח מהם את מתג האמה, ודיברנו על זה שמתג האמה זה שלטון. נכון שהוא לא מחלה אותם. פה רואים מה זה גויים, באמת, רואים מה זה גויים. מדינת ישראל לא צריכה הוכחות תנכיות, יש לה הוכחות משל עצמה. כמה הסכמי שלום הופרו, כמה הבטחות לא שוות את הנייר שחתמנו עליו. הסכמי טיראן, הסכמי זה, הסכמי רודוס, הסכמי שמודוס, שום דבר. סביר להניח שבגלל שדוד היה נאמנו של אחיש מלך גת, בסבב הראשון שהוא עשה נגד הפלישתים, שבאו בעיקר מעזה, אשדוד ומיקרון וכדומה, גת לא היו בעסק, הם היו ככה די בצד. ורק בסוף ימיו של דוד, שוב יכול להיות בגלל מרד אבשלום, כי הגאון מווילנה אומר שהפלישתים מכוונים נגד מלכות ישראל. אז אם מלכות ישראל מתחילה לעשות קרחצן, ביידיש, הכוונה עושה, יש סדקים באחדות האומה, ויש מלחמת אחים בינינו, אז הפלישתים מתעוררים מחדש. ואיזה פלישתים? אנשי גת. אלה שלכאורה היו יכולים להיות ביחסים טובים עם דוד, כי הוא עזר לאחיש מלך גת, היה לו הבטחות ביניהם. אז אמנם את סיקלג הוא לקח, אז עם הזמן, כשדוד נחלש, הם הראשונים, ועוד מי? האחים של גוליאת. זאת אומרת, רואים שיש פה איזה נימה מצד אחד אישית, נקמה, מזרח תיכון, ישן, וגם מה שהסברתי, מה שהגרה, הנה רואים מכאן הוכחה מהגרה, שלמה זה מתלקח מחדש, איך האש נתקרה מחדש, דוד לא קיבע את הגחלת הפלישתית עד הקצה, רק לקח מהם את השלטון, השאיר אותם כזה קצת ירודים, אבל ברגע שממלכת ישראל נשחקת, אז הם קופצים עוד פעם מחדש. ולא בכדי הערבים שלא קשורים בקיוב זה לפלישתים, מלבד השם שהם אימצו לעצמם, עושים את אותו דבר. ותשימו לב, כשיש בינינו אחדות, כשאין בינינו אחדות, הם מתחילים להרים ראש. רואים את זה היטב וחזק. מסקנה, צריך לנשום עמוק ולהתחחד. לנשום עמוק ולהתאחד. יש ערך לאחדות גם אם היא כרוכה בוויתורים כאלה ואחרים על כל מיני ערכים. גדול השלום בינינו. ואיתם צריך זהירות. אני שלום וכי אדברה, המה למלחמה, כידוע. כן. אישי. כן. חזל אומרים שהערפה הזאת זאת אורפה. כן, כן. הגענו לפרק ב'. לפתע פתאום עליזות קפצה עלינו. כן, תראו איזה פרק יפה שאנחנו זוכים להזכיר אותו כל יום מחדש. אם אוכלים לחם, הכוונה. נכון? אבל לא כל יום, אלא בשבת. ויש איזה דיונים מאוד מעניינים. בגלל שיש מי שרוצה לטעון, שזה, מאיפה נולד פתאום שבשבת, יום חול אומרים, מגדיל ישועות מלכו. ובשבת אומרים, מגדול ישועות מלכו. כן? תסתכלו איך זה מסתיים פה הספר, הפרק. עושה חסד, כן? מגדול ישועות מלכו, נכון? פה זה קריא וכתיב. כתוב מגדיל, וקוראים מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו. ולעומת זאת בתהילים, כתוב מגדיל. בלי קריא וכתיב. אז יש מי שרוצה לומר שהיה כתוב מגדול, ובסוגריים למטה היה כתוב בשמואל בית. בשמואל בית, בית שין בית. אז מישהו חשב שזה בשבת. הוא השלים את הטף, במקום הפסיק למעלה, בשמואל בית, בית שין בית. או בשבת אומרים מגדול. ביום חול נגיד מגדיל. זה מחקרים שכאלה. אלמלא שזה יתולי משהו, לא הייתי מזכיר את זה. אבל הנה הפרק הזה הוא באמת מעניין ביותר. הוא הפטרה של כמה פרשות. יודעים? קוראים אותו בהפטרה של שבת האזינו ושל שביעי של פסח. פעמיים. הוא זוכה לשתי קריאות חשובות מאוד. פעם בחצי שנה פוגשים את הפרק הזה. וידבר השם, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. שימו לב לפסוק הראשון. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת. איזה פסוק מדהים. למה? כי מה זה מזכיר? וזה הפסוק הזה שבעצם הופך את הפרק הזה להפטרה של שביעי של פסח. שבניגוד לקריאת התורה, ששם קוראים על דבורה, סיסרא וברק, עזבו את סיסרא, דבורה וברק, שירת דבורה, שמזכיר מאוד את שירת הים ואת כל הנס שקרה שם, ותמיד אנחנו תמיים, למה לא בשביעי של פסח? אז נקרא פעמיים, שירת דבורה. בסדר גמור. ועוד לספרדים בכלל היה אפשר לעשות נהדר, כי הספרדים קוראים רק את הסיפור, פרק ד' הם קוראים בשלח, ו... אז את פרק ה' היה אפשר לקרוא בשביעי של פסח. נהדר. אשכנזים היו קוראים פעמיים, מה אכפת להם? אני חושב בגלל המעמד המיוחד הזה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ויאמרו לאמור, השיר על השם, כי גאו גאה. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת. לשיר להשם. לשיר להשם. זה לא איזה שירה על ניצחון. ושירה, שירה לקדוש ברוך הוא. לכן אפשר להבין למה הנס שנעשה לחזקיה המלך, שלא אמר עליו שירה, הוא לא זכה להיות משיח. ולמה חשוב ביום העצמאות דווקא להשיר להשם. למי שלא רוצה להגיד הלל, שימציא שיר משל עצמו. נראה אותו. עד רבה. תמציא שיר, אני פורטר אותך מאמירת הלל, הרב שרקי יסכים איתי, אני חושב, גם לגבי הלילה. תמציא. תשיר להשם. אחרת מה אתה אומר? מי בנה או מי עשר? העבודה והמלאכה. מפלגת העבודה והעומד בראשה. לשיר להשם זה לתת איזה ביטוי. כל חייו של דוד היו שירה להשם. כל מעשיו לשם שמיים. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכל אויביו ומכף שאול. ופה זה עכשיו קצת ביקורת. חז"ל שואלים את עצמם, מה זה הדבר הזה? מוציא את שאול או מכניס את שאול? היה אפשר להגיד, אדרבה, אם היה כתוב מכף כל אויביו, היה בא קורא ואומר, כולל שאול. אם הכולל, כולל כולם, כל מי שרצה את רעתו של דוד, הרי הוא אויבו. אז לכן, כאילו דוד רצה להשמיט את זה, להוציא את זה החוצה. הוא דווקא התכוון לטובה, להגיד, מכף כל אויביו ומכף שאול. וכאן אתם רואים את הניגוד בין שירה שאומרים על ניצחון וישועה ממוות לחיים, לבין אויב פנימי כזה. אתה משווה את שאול לאויביך? אף על פי שהוא כאילו רצה שלא יעשו אחרים כן, אבל אדרבה, אם אתה אומר, אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, שהצלת אותי מיד כל מבקשי נפשי, ומיד שאול, אתה דווקא מבליט את שאול. מה אתה שר להשם הזה? צער גדול. אז חזר קצת... כן, ברור שהכוונה שדוד להוציא את שאול החוצה הייתה לטובה. אבל מה משתמע? שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הציל אותו מכף שאול. אגב, כשלמדנו את זה כבר בשמואל א', למדנו, זה פשוט השאלה, למה הוא מזכיר את שאול? ברור שהוא מזכיר את שאול בגלל שהקורא לא יחשוב שאחד מאויביו של דוד בעיניו הוא שאול. כי מתבקש, זה מתבקש. אם לא היה כתוב ככה החוצה, אז היינו אומרים, מי זה האויבים? הייתי שואל אתכם, מי זה האויבים של דוד? כל מי שביקש להרוג אותו. תודה על הקדוש ברוך הוא שהציל את חיי. בזה שהוא הוציא את שאול, ודאי שאתה לא כוונה טובה להגיד, זה בנפרד, כמו שאנחנו אומרים, להבדיל. להבדיל. בסדר? יש רבים מבקשים את נפשנו, אבל בכל זאת יש להבדיל. זה כאילו, זה שבח לקדוש ברוך הוא, אבל אין שבח הסברתי, רגע, שנייה, אני הסברתי, כשדוד שומע ששאול נהרג, קראנו פרק תהילים, שהוא בעצם מרגיש שהוא הרג אותו בלשונו. שהוא אמר, יומו יבוא, אל המלחמה ירד ונפל. וזה בדיוק מה שקרה. יומו יבוא. וזה אגב הסיבה שהקדוש ברוך הוא סידר לדוד שם האבל, והאנשים שלו בחו, קצת לפני שהודיעו לו ששאול נהרג, הם עצמם חוו חוויה מטורפת שם בצקלג נשרפה, ואנשים והילדים שלהם לקחו בשבי, כדי שתזכור פרופורציות, נכון? מלך ישראל הולך ליפול, זה לא שמחה גדולה, למרות שאתה ניצלת בדבר. אז פה יש קצת, בדיוק זה אותה נקודת ביקורת שיש פה. זה לא יכול להיות אותה שירה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ש... ויומר. אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי. אגב, תשימו לב שזה באמת, הוא סיים בשאול, והשבח שלו לקדוש ברוך הוא עקבי לישועות שהשם הושיע אותו מכף שאול. השם סלעי ומצודתי, זוכרים את סלע המחלוקות, שדוד הולך מצד אחד, שאול מגיע מצד, עותר אותו משני הצדדים, ודוד ככה באור שעיניו מצליח שם להינצל. כן, זה ברור שזה מזכיר את זה, סלעי ומצודתי, הוא היה במצודה, בא נתן הנביא ואומר לו, אל תשב במצודה, כאן שאול יתפוס אותך, אז הוא עוזב. השם סלעי ומצודתי, רואים בדיוק, המקומות שהוא בורח מפני שאול. ומפלטי לי, כן, היפלטות זה תמיד משאול. אז רואים שהפסוק הראשון, הוא סיים בשאול והתחיל בשאול. אלוהי צורי אחסה בו, מגיני וקרן אישי משגבי ומנוסי, מושיעי מחמס תושיעני. כן? מחמס שאחרים עושים עליי, וחלילה שלא אעשה אני לאחרים. כן? מחמס תושיעני. מהולה לקרא אדוני, ומאויבי יבשע. זה הפסוק של יום העצמאות. מהולה לקרא את השם, ומאויבי יבשע. מה סוד הצלתנו? שאומרים הלל לקדוש ברוך הוא. מהולה לקרא השם? אז, יבשע. ולא להפך. אם אני אבשע, אני אגיד תודה לקדוש ברוך הוא. בסדר? בדיוק להפך. אגב, דוד המלך שם את המילים האלה גם בפה של אסתר המלכה. אתם יודעים שיש פרק כ"ב בתהילים, שתהילים נכתב על ידי דוד, ברוח הקודש. אבל הפרק הזה, חז"ל אומרים, זה מה שאסתר המלכה אומרת. בימים האלה שהיא נכנסת, רואים את זה, זה הפרק שיר מזמור של פורים, לפי הגר"א, עד השחר. וזה לא נורא, כי דוד כמו אתרוג של רבי משה לוי מססוב, שהיה רואה בו את כל העולם כולו מראשיתו ועד סופו. מחזיק את האתרוג שלו ביד, יודע מה קורה בסין, ביפן ובארצות הברית. ודוד המלך, מליבו, מלב כל ישראל אשר בו, ודאי כל מה שקשור למלכות, הוא רואה. וגם שם, הפרק מסתיים בזה שהיא מהללת. יש קטע נפלא, שם על הפרק הזה, ושהרש"ר הירש מסביר מה ההבדל בין תפילה לתהילה. מה זה תהילה לדוד? יש תפילה ויש תהילה. ותפילה זה בעצם משהו שהוא רצון. נכון? כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר בתפילה, אני כבר צריך להיות בעל אמונה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. עדיך כל בשר יבוא, אני מבקש, כי אני יודע שהיכולת בידו. תהילה זה משהו נקי, זה ללא איזה בקשה לעצמך, זה לא איזה צורך. אז תהילה זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. רק הרש"ר הירש מסביר את זה ככה באריכות גדולה, כדאי להסתכל שם. ותשימו לב מה שהוא אומר, כן? מהולה לקרא השם ומאויבי אבשע. בזה שאני מהלל את הקדוש ברוך הוא, אז מן הראוי להשאיר אותי עלי אדמות. צריך אנשים כמוני, זה סוד קיומי. אגב, מישהו הראה לי דבר מדהים. אתם יודעים שבספירת העומר אנחנו אומרים את הפרק הזה של המנורה, תהילים סמך וב, סמך זין, סליחה, תהילים סמך זין. אז את הפסוק הראשון לא מחשיבים, ב-50, ב-49 מילים, אלא מתחילים, אלוהים, ברכנו, וכן הלאה. וכף בעומר, המילה של כף בעומר, יום העצמאות, ה' באייר, זה ישמחו. המילה של ירושלים, יום ירושלים, הם ג', זה יברכנו. ישמחו, יברכנו. רואים את זה? פעולה לקרא השם? זה השבוע, מישהו אמר לי. שבוע. הוא אומר, תשים לב מה המילה של יום העצמאות. אז אמרתי לו, אתה תשים לב מה המילה של יום ירושלים. אם ישמחו, יברכנו. לא ישמחו, אז בשביל מה? לא אומרים תודה, לא מעללים. כן. יאללה, עכשיו יש לך שיעורי בית. עד יום ירושלים, כל הפסוקים. זה יעשה לך טוב. גם לירושלים זה יעשה טוב. בסדר, הנה הפסוק הזה. כי אפפוני משברי מוות, נחלי בליעל יבעתוני. כן, תראו שהצרות מתוארות. אגב, פסוק דומה יש ביונה. יונה במעי הדגה אומר פסוק דומה. חבלי שאול סבוני, שאול שאול, קדמוני מוקשי מוות. כן, ומוקש מוות זה מוקש זה תמיד משהו שאתה לא מזהה אותו. חלקלקות, דברים שאתה לא שם לב, נכון? מוקש מתפוצץ, והיא לגדעון ולביתו למוקש. הוא לא ראה שיש פה בעיה. המוקש הזה התפוצץ רק אחרי מותו. בצר לי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא וישמע מהחלו קולי ושבתי באוזניו. אגב, פה שוב, אם אתם רוצים שיעורי בית, לקחת פרקי תהילים שבהם הפסוק הזה הוא בול. כמה פרקי תהילים הוא אומר את המשפט הזה. שימו לב שהוא גם קורא לקדוש ברוך הוא בשם הוויה וגם אלוקיי. גם מידת הרחמים, גם למידת הדין. יודע להפך את מידת הדין למידת רחמים. וישמע מהיכלו קולי. כן, תשבו את זה לפרק כ"ד, ופרק כ"ז, עוד יותר. פרק כ"ז בתהילים. והתגעש ותרעש הארץ. מוסדות השמיים הרגזו, והתגעשו כי חרה לו. תשבו את הפסוק הזה לקוף ממדלת בתהילים. המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, גר בערים וישנו, ברוק ברק ואפיצם. כן? בדיוק התיאורים פה. עלה השן באפו ואש מפיו תוכל גחלים, גחלים בערו ממנו. וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו. כן? היום אומרים, נחת הליקופטר וחילץ את דוד ממוות. כן? הקדוש ברוך הוא שולח ישועתו אל דוד ממרום. ויקב על כרוב היעוף, וירע על כנפי רוח. ויש את חושך סביבותיו, סוכות, חשת מים, אבי שחקים. מנוג הנגדו בערוג החלי אש. ירעה מן שמיים אדוני ועליון ייתן קולו. וישלח חיצים ויפיצם, ברק ויהום. ויראו אפיקי ים. אגב, שימו לב שגם אצל שירת דבורה, אותם מוטיבים. אותם מוטיבים. זאת אומרת, דוד ודאי מזהה את עצמו עם תופעות דומות למה שקרה אצל דבורה, והיו דברים במלחמותיו שאפשר להיזכר בדמיונם. ויהי השם משען לי, ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. יגמלני השם כצדקתי, כבור ידי, ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. כן, שימו לב שזה מופיע אחרי, קודם על להלל את הקדוש ברוך הוא, מראה מה הקדוש ברוך הוא עושה למענו, וכיוון שכך, אני צריך לעשות. זאת אומרת, זה שאני מקיים תורה ומצוות, זה לא מה שמביא את הקדוש ברוך הוא לעשות לי. שימו לב שזה חינוך הפוך, דוד מחנך הפוך. אני אומר לקדוש ברוך הוא הלל, הוא מציל אותי, ובעקבות זה אני מחויב למצוותיו. אני עושה את רצונו בגלל שאני שייך לו, בגלל שהוא מגן עליי, שומר אותי לו. חפץ בי. זה המניע שלנו לקיום מצוות. לעומת זאת, אם אנחנו נלך בגישה ההפוכה, שהיא הרבה פעמים מוזכרת בדרכי חינוך שונות משלנו, אומרים, תקיים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותך. אז יוצא שאתה בעצם לא מקיים את המצוות לשם שמיים, אתה מקיים את המצוות לשם הצלתך. אומר, אני אשלם את חלקי, והקדוש ברוך הוא ישלם את חלקו. זה לא חינוך נכון. אדרבה, כיוון שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו, אז בוא נעשה עמו. מבינים שיועדנו לזה. זה לא כדי שגורלנו ישפר עלינו, אלא כי זה יעודנו האלוקי. וזאת הסיבה שמשה רבנו, אחרי כל הקללות שהוא מקריא להם שם בפרשת כי תבוא, הוא אומר להם את המשפט הבא, אתם ניצבים כולכם היום. מביא המדרש, חיצי קלים ואין אתם קלים. זאת אומרת, הוא אומר להם, אל תדאגו, שמעתם את כל הקללות? אבל כפרה שלי, אתם תישארו בחיים. עם ישראל חי. נו, אז מה עשית עכשיו? כל האיום, ביטלת את כל האיום. אמרת לנו, יקרה ככה, ועשה יקרה לכם ככה, והיית משוגע ממראה עיניך, והשמדתי, והרדפתי, והרגתי, וזה, בסוף אתה אומר לו, אבל אל תדאגו, עם ישראל חי. הרסת את כל החינוך, רצית להפחיד אותנו, ועכשיו אתה אומר, אל תדאגו, יהיה בסדר. הנזק שיגרם, אם הוא לא היה אומר את המשפט הזה, אם המדרש לא היה מביא את החצי כלים ואין אתם כלים, אתם תמיד תהיו ניצבים. אגב, זה תמיד קוראים את זה לפני ראש השנה. יום הדין מתקרב, אבל תזכרו, אתם שלי. אני לימדתי אתכם לתקוע בשופר, אני לימדתי אתכם להבין מי אתם, אני לימדתי אתכם מלכותי מהי. אז אל תדאגו, אתם שלי. ממילא, תעשו תשובה בגלל זה, ולא להפך. זאת אומרת, אם זה לא היה נשאר כך, כל הרצון והלעת שלנו קיים מצוות יהיה מתוך מניע אקזיסטנציאליסטי. הרצון קיומי, רוצים לחיות, אז בואו נקיים מצוות. אנחנו מבינים שזה להפך. בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, בגלל זה נתן לנו את תורתו. בגלל זה צריך לקיים את תורתו. ולא קיים את תורתו כדי שיהיה בחר בנו. זה לא מותנה. הקיום שלנו הוא לא פרס על התנהגות טובה. הקיום שלנו הוא שליחות אלוקית. ותראו כמה שצריך את דוד המלך. נר ישראל צריך בשביל הדבר הזה. כמה אור הנר הזה מפיץ. כמה אנרגיה הוא עושה. ממשיך דוד בו, תראו, איזה שירת חייו. הוא שר את זה? עכשיו תביני למה הוא אומר, השיר על, שר להשם. הוא שר את זה לקדוש ברוך הוא. הרבה שירים כתב דוד. הנה שיר השירים שלו. כי אתה השם, נרי השם. בדיוק הגענו לפסוק. כי אתה, הגענו לזה, לא סליחה, אני דילגתי. דילגתי. וישב השם לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו, אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבר, ואם עיקש תתפל. ואת עם אני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי השם, והשם יגיה חושכי. כן? הגאה, יעשה לי הגאות על כל שגיאותיי. כן? עם הנר, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן. זה שהנשמה היא בפנים, יש בה אור אלוהי בתוכי, זה כדי שאני אבדוק עצמי לאור הנר. זה איוב. זה איוב. אתם מנסים לשכנע אותו. אם תהיה צדיק, אז על דרכך נגע אור. זה יהיה לך טוב. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא דיברתם על עבדי איוב נכונה. כשאתם אומרים לו, זה תלוי בזה. כי בך ערוץ גדוד, בלוהי הדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מי אל מבלדי אדוני? כן, תשימו לב שזה מזכיר לנו את שירת הים. מי כמוך באלים השם? ומי צור מבלדי אלוקנו? כן, וזה אפילו מגילת העצמאות של מדינת ישראל, לאיזה לאמץ. בן גוריון הסכים להכניס את המילה בעזרת צור ישראל. וידעו הכותבים שדוד המלך כבר הקדים ואמר, מי צור מבלדי אלוהינו? נכון, גם בתפילת חנה יש את זה. נכון לגמרי, ודאי. האל מעוזי חי, ויתר תמים דרכי. גם שימו לב שהקריב והכתיב פה דרכי ודרכו, זה מובן, כן? דרכי היא דרכו, דרכו היא דרכי. אם דרכו היא דרכי, אז דרכי היא דרכו. משווה רגלי כעיילות. רגלי למענו זה רגליו. המעשים שאני עושה, זה למענו. ועל במותיי יעמידני. מלמד ידיי למלחמה, שוב פרק קמ"ד בתהילים, וניחת קשת נחושה זה רואותיי. ותיתן לי מגן אישך, וענותך תרבני. אז בואו נעצור רגע פה, וענותך תרבני. שיעורי בית. אני כל פעם שאני זוכה לקרוא את ההפטרה הזאת, אני אחר כך אומר לילדים שלי חידה. והנה לכם שיעורי בית. חפשו כמה יישובים בארץ ישראל יש בפרק הזה. סיימנו בנחושה. נחושה. אז תחפשו, יש פה הרבה יישובים. שיעורי בית לשיעור הבא. עד כאן, לילה טוב.